חזרתם אלינו כאן, הפרשות האחרונות העלו שוב את הנושא של תרגילי חקירה, ואנחנו מבקשים לשוחח עם שלושה, עם עורך דין רונן מאיר, רב פקד בדימוס, לשעבר קצין חקירות בלהב 443, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, תמר.
בוקר טוב לעורך דין אריאל אטרי, סנגור פלילי, מומחה למשפט פלילי, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ובוקי נאה, עיתונאי, כתב פלילי, בוקר טוב בוקי.
בוקר טוב לכם מכם.
עורך דין מאיר, היית בצוות שחקר את הנשיא קצב, את השרים הירזון והנגבי, אבל כדי לתת דוגמה על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תרגיל חקירה, ברשותך נתחיל דווקא בתיק של רצח השופט עדי אלדר. שם היה תרגיל חקירה שילמד, אני חושבת, עוד שנים.
אני חושב שנלמד. אני רק לעשות קצת סדר בהליך. כמובן משטרה שמבצעת חקירה, יש חלק שהוא סמוי, ובאיזשהו שלב החקירה הופכת לגלויה. דווקא התרגיל שאני אדבר עליו נעשה בחלק הסמוי, וזה מה שמעניין בו. כי אנחנו יודעים שבזמן חקירה גלויה יש הרבה מאוד תרגילים, הרבה מכירים ויודעים שזה קיים, למרות זאת המשטרה ממשיכה לעשות את זה ומדי פעם בהצלחה רבה. דווקא במקרה הוא של רצח השופט, היו שני חשודים שהיו ידועים ומוכרים, והחשוד השלישי שאני זוכר את שמו, היה מעורב בהסתרת האקדח ובשיבוש ראיות, והיחידה המרכזית במחוז תל אביב עשתה לו תרגיל חקירה בעיניי מוצלח מאוד וגם שוכח את עצמו, ובעצם הוא זמן לחקירה, בהמתנה לחקירה, חקירה על עבירת תנועה בכלל, או משהו שאני אני זוכר בדיוק על מה, אבל הוא זמן לחקירה בהמתנה, שמו כמו מודעת דרושים, אתם יודעים, של פעם, עם קלסטרון של אחד המעורבים, החשודים שמעורבים ברצח, ועם התמונה שלו, וזה בעצם גרם לחשוד השלישי, שהוא חזר הביתה, לדבר בטלפון ובאמת לפרוס את התמונה שהייתה חסרה למשטרה באותו רגע. משהו מיוחד בתרגיל החקירה הזה שהוא נעשה בשלב הסמוי, הנחקר או החשוד הזה בעצם לא יודע עוד שהוא בעצם בין המוקד של המשטרה, וזה היה מוצלח ובעצם מביא לפתרון של אחד התיקים הכואבים והקשים שהיו במדינת ישראל, לרצח של השופט עדי אלדר.
עורך דין אטרי, כסנגור מנוסה, איך בכלל אפשר, אם אפשר, להכין מחקרים להביא אותם מתרגילי חקירה? יש כזה דבר?
בהחלט כן. אני חושב שהם אדון בדוגמה הקלאסית של שאפשר לדבר עליה, זה לדוגמה בחקירה של אליאור חן. בתיק של אליאור חן, משטרת ישראל באה ועבדה מאוד קשה כאשר הוא היה בברזיל. ואחת הסיבות שבגללה טסתי בזמנו לברזיל היה כדי להסביר מה צפוי ובאיזה פינות יחקו לו, ואכן המשטרה פעלה מאוד יפה שם, ולדוגמה שלחה קצין שישב איתו במטוס וינסה לדובב אותו, מכיוון שהיה ברור להם שברגע שהוא הגיע ארצה יהיה להם הרבה יותר קשה, רק לא לקחו בחשבון שנעשתה שיחה לפני כן. באופן עקרוני סנגור שחי ושחי בתחום יכול לקחת בחשבון את כל הדברים הללו, את כל התרגילים, ואני אומר יותר מזה, הוא יכול גם להשתמש בידע הזה כדי לעשות מניפולציות הפוכות. זאת אומרת, מה שהמשטרה עושה גם יכול לעשות למשטרה. הכל תלוי במעורבים בחקירה.
כן, אבל עורך דין רונן מאיר, כשהיית עוד בתפקיד במשטרה, מן הסתם יש הרבה דרכים שהם לא תרגיל חקירה קלאסי, אלא הדרך שבה אתה מתייחס פשוט לנחקר.
כן, יש בעצם מה עושים שיוצרים לנחקר שהיא מציאות מדומה או משהו שהוא הוא נמצא במצב שהוא במתח נפשי כלשהו, ומטרת התרגילים הן תרגילים שהם תרגילים פיזיים, למשל עצירה בתחנה, בלום תאום הדרכים, דברים שמוכרים לכולנו, דברים שגורמים למחקר בעצם לחשוב שהוא באיזושהי סיטואציה שמטיבה עמו, והוא בעצם פחות שומר על לשונו ויותר מדבר. יש כמובן יחסים אישיים שנוצרים בנחקר לחוקר בקטע הזה כבר הנחקר סומך על החוקר ומספר לו דברים. אני זוכר דוגמאות שהן אפילו, אתם יודעים, מאוד מצחיקות אפילו היום בראייה לאחור, של נחקר שנשאר עם תיק ולא יש את הנייר שלו, כל מיני דברים שהם נייר שמפליל אותו בתיק, כמובן שזה תיק מפוברק שנמצא על השולחן, או כמובן יש את התרגילים הקלאסיים של...
כלומר, תמיד צריך לצאת מנקודת הנחה שהכל מצולם.
בחד משמעית. חד משמעית. הכל מצולם, הכל מתועד, וכל מה שקורה, יש לו סיבה. זאת אומרת, אם אתה נמצא עם מישהו משוחח איתו באיזה מסדרון, תתאר לעצמך שמישהו תכן לשוחח עם אותו אדם במסדרון, או שנסעת לחקירה וקרתה תאונת דרכים, ואתה יוצא החוצה ו... יכול לדבר, או שמגיע לך טלפון בתא מעצר, כל דבר תיקח בחשבון שאולי מישהו תכנן את זה כדי שאתה תעשה את זה, תתן את המידע שהוא צריך אותו. הרי מה המטרה של התרגיל בסוף? להפוך את הנחקר או לעד תביעה או עד מדינה, או לא שהוא יודע באשמה, או להציג כמובן את הראיה בשלב כלשהו בבית משפט. זה צריך לזכור, זאת מטרת העל של המשטרה ושל החקירה.
כן.
תמר, אני רק אוסיף לדברים שאמר רונן עכשיו. כל אדם שנחקר צריך לקחת בחשבון, ככה אני לפחות אומר לאנשים שפונים אליי, שהוא מוסרק בכל רגע נתון. זאת אומרת, גם אם השוטרים אפילו לא מעלים את זה על דעתם, הוא חייב לקחת את זה בחשבון. ואני אומר יותר מזה, לגבי תרגילי חקירה, כפי שרונן אמר, חלק גדול מהמניפולציות הן מניפולציות רגשיות. זאת אומרת, תרגילי החקירה הם תרגילים שעובדים בעצם על התודעה של הנחקר. כך לדוגמה, לפעמים יבואו ויגידו לו, עשינו לך, מזמינים אותך לעשות בדיקת פוליגרף, שהיא לא קבילה כמובן. וברגע שהוא מוכן, זה נכון לדוגמה לגבי חקירות מחש, שיבואו ויגידו לו, שמה, יצאת דובר שקר. למרות שהוא לא. אוקיי? ואז הוא יגיב בצורה כדי לנקות את עצמו, ואומר, אני הייתי שם, אבל אני פעלתי מתוך הגנה עצמית, למרות שעד אז הוא הכחיש. או לבוא ולייחס לעבירה הרבה יותר חמורה ממה שיש בפועל, ולמרות שהשוטרים יודעים שזה לא קרה. אבל הם יגידו לו את זה כדי שהוא ינסה לנקות את עצמו ולומר, אבל אני רק עשיתי ככה וככה. זאת אומרת, הקטע של תרגילי חקירה הוא דורש ומחייב המון המון מחשבה, וזה בעיקר קורה ביחידות היותר מתוחכמות של משטרת ישראל, ומניב פירות הרבה פעמים.
כן. ובוקי נאה, שהמתין בסבלנות, אני הייתי מבקשת ממך אולי לתת כמה דוגמאות של מקרים שתרגילי החקירה בעצם הביאו לשינוי דרמטי בתיק, תרגילים...
אז אני אתן לך דוגמה מהשבוע הזה, בתיק הצוללות, סיפור שעדיין לא פורסם ולא יודעים אותו, ויהיה לך סקופ בתוכנית, בלי שמות. ישבו השבוע בחדר אחד, שניים מהנחקרים היותר מפורסמים, השאירו אותם בחדר אחד, עם כל העזרות של עורכי הדין, עם כל אולי ההכנות שהם עשו, מכיוון שהם לא עבריינים מקצועיים, אלא הם אזרחים נורמטיביים שנכנסים ללחץ כי ערוותם נחשפה, והם קשקשו את עצמם לדעת עם זה, וסיפקו ראיות נגד עצמם ונגד שותפיהם. השבוע הזה, עכשיו אני מחכה לראות, אני ראיתי היום שאתמול אחד הרגיש לא טוב, ולקחו אותו לבית חולים. את יודעת, מי שבאמצע חקירה הוא בלחץ, והוא כואב לו בחזה, מה שמאוד לגיטימי, והוא רוצה שיפנו אותו לבית חולים, הוא נותן מתנה גדולה למשטרת ישראל. חדר בית החולים זה המקום הכי טוב לתרגילי חקירה. תרגילי החקירה הגדולים ביותר נעשו בחדרים בבתי חולים. הוא מגיע לבית חולים, והוא מתחבר למכשירים ועושים לו בדיקות, וגם נותנים לאשתו לבקר אותו, ונותנים לו, והוא מדבר, והוא לא יודע... שבצו של שופט, של בית משפט, חתר ממותקן במצלמות ובמכשירי הקלטה, וכל מה שהוא אומר בסתר, כאילו בפוס מהחקירה, הכל מוקלט, וככה פענחו בהיסטוריה של מדינת ישראל עשרות פשעים חמורים מאוד, בזכות זה שאנשים הרגישו לא טוב. אפילו פעם, באישור שופט, משטרת ישראל יזמה תאונת דרכים בין שתי ניידות, והפושעים, זה היה ממש מול איכילוב בהתיים בית המשפט, הפושעים נלקחו לבית חולים, הושפזו בחדר מיון, בגלל תאונת דרכים, ופתאום הם אחד ליד השני יכולים לדבר אחד עם השני, והם דיברו לתוך מכשירי ההקלטה שהמשטרה שמה שם. עכשיו, את יודעת, לא כל אחד אוהב להצטלם כשהמשטרה עוצרת אותו. אז הוא שם על הראש את המעיל שלו ואת הכובע שלו, ושבא לראות את הפנים שלו, ויש בעיתון תמונה שלו של איק, בלי תמונה, אלא משהו על הראש.
מחוסה.
מחוסה. וקוראים לו נגיד המוח, או יש לו שמות כאלה, והוא פושע גדול. ואיכשהו מגיע לנחקר שאנחנו רוצים להשפיע עליו, גם העיתון שהוא רואה את זה. ואיכשהו בערב שהוא חוזר לחדר השינה שלו, לבית המעצר, בתא המעצר של רשב אותו אחד עם אותם בגדים, והוא נגיד המוח, או אני יודע, קוראים לו פלסבג או מישהו אחר, הפושע הגדול. והפושע הגדול, המשפט הראשון שאומר לו, אומר, תשמע, אני יודע שאתה תוכן משטרתי, תיזהר ממני, אל תדבר. ככה הפושע הגדול, כאילו, כמובן זה מדובב משטרתי, מתחבר איתו לאט לאט, ובתור פושע גדול, נותן לו עצות לפושע החדש, מה להגיד, מה לא להגיד, ומנהלים שיחה. וככה אנשים נופלים. עכשיו, תדעת, יש גם מדובבים, יש פתאום קומקום, ועושים קפה בבית המעצר, בחדר המעצר. כמובן קומקום חשמלי.
השריקה של הקומקום, לא, אין שריקה שת... ככה, תמוסך את מה שאומרים.
ויש, ועושים קפה שחור. והמדובב הוא ממוצא ערבי או בדואי, הוא יודע לקרוא בקפה. הוא קורא לעצמו, הוא אומר, תקרא גם לי, תקרא גם לי בקפה. הוא קורא לו בקפה שהוא עכשיו בחקירה, הוא חשוד. יש מישהו שהולך לפתוח ולהיות עד מדינה, ואז מתחיל להעלין על מי זה יכול להיות מישהו להיות המדינה, ואז אני אהיה עד מדינה לפניו, וככה...
כמה דוגמאות. כמה דוגמאות יש. האמת שיכולנו לדבר עוד הרבה מאוד זמן, גם איתכם עורך הדין רונן מאיר ועורך דין אריאל התארי, אבל זמננו דוחק, אז אם אתם תרשו לי, לבקש מכם שנמשיך את השיחה הזאת בהזדמנות הבאה, ועד אז עוד סיפורים על תרגילים.
רק אני רוצה להזהיר אותך, גברת קטנה, אני רוצה להזהיר אותך. אם המשטרה עוצרת אותך או חוקרת אותך, אל תשאירי דל סיגריה במאסרה אצלהם.
אני לא מאשרת, אני מקווה לא להצליח.
ואל תשתי קפה, כי יהיה DNA שלך אצל המשטרה.
תודה רבה, בוקינס.
רק משפט אחד לסיום.
ממש נקרא, בבקשה.
תיארנו את הכל לכאורה לשבחה של המשטרה, אבל צריך לזכור שהמניפולציות ותרגילי החקירה האלה מובילים גם להרשעה של חפים מפשע או להעמדה לדין של חפים מפשע, כי לא פעם המניפולציות גורמות לאנשים להודות שבהם להודות בעבירות שהם לא עשו.
וכמובן אנחנו, אני מצטערת שאני קוטעת אותך, אנחנו נמשיך את השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לכם, עורכי הדין אריאל עטרי, עורך דין רונן מאיר ובוקינה, תודה לכם, כבר חוזרים.
מיד חוזרים עם תמר אלמוג. סהרתה.